שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב, אנחנו היום נמצאים בפתיחתו של חומש חדש, חומש שמספר על ההשגחה המיוחדת על עם ישראל בהיווצרותו, וכל השלבים של ההקמה של העם הזה, היציאה ממצרים, מעמד הר סיני, ושכינתו התברך בתוכנו בגילויים מיוחדים של השגחת השם. הייתי רוצה לנצל את הבימה הזו כדי לספר סיפור שאירע איתנו בשבוע שעבר, והוא מאוד מפעים ומאוד מיוחד. יש בו גם מרכיבים של מתן תורה, יש בו גם מרכיבים של השגחת השם ומרכיב של יציאת מצרים, כל יהודי עם המיצרים שלו, כל יהודי עם המצרים הפרטיים שלו. כידוע, המילה מצרים, שתי מילים, מיצר ים, ים בגימטריה 50, 50 שערים של מיצרים, צר מלשון צרה, צר שם, קשה לחיות בצורה נוחה, יש מציקים. הסיפור הזה הוא סיפור שהסתיים בשבוע שעבר בתזיין טבת, היום אנחנו ביום שלישי, חף דלת בטבת, יום ההילולה של בעל התניה, בעל השולחן ארוך הרב. ושבוע שעבר ביום שני, שהוא ביום תצזיין בטבת, הסתיים מעגל בין שש שנים. מדובר בראש ובראשונה בנכדתי עליה השלום, ששמה רחל בלומה, שהייתה ילדה רכה, נשמה טהורה, שקיבלה מבורא העולם 4.5 שנים, נולדה בירושלים בשכונת רמת שלמה, ונפטרה בתום 4.5 שנים, ויום הפטירה שלה חל ביום הזה, ת' זין טבת תפשין עין וב. ביום הזה הסתיים מעגל באורח פלאי, באורח מאוד מיוחד, שמעורר באמת התפעלות והתרגשות לאור גילויים באמת אלוקיים יותר ברורים למי שקצת פותח את העיניים. מה שסיים את השש שנים הללו זה טלפון מדהים של כלה שהתחתנה באותו יום, שהיא שינתה את אורח חייה באופן בולט כתוצאה מאותה נכדה של ירקה, רחל בלומה עליה השלום. הדברים האלה כמובן נזקפים לזכותה, ומי יודע אם היא לא באה לעולם ל4.5 שנים כדי לשנות אורח חיים של אותה כלה שהתחתנה באותו יום, ובאורח מפתיע ממש כתוצאה מאותה ילדה ששינתה את חייה. והסיפור הוא כזה, באותם שנה וחצי, שנתיים שבהם היא אותה נכדה, לא עלינו ולא עליכם, חלתה, והייתה צריכה טיפולים מיוחדים של השתלות וכדומה, דברים שקשורים לנושא דם, מחלקה המטולוגית בהדסה עין כרם בירושלים. הייתה שם נערה שהיא הקלה שאני מדבר עליה, ושמה עדן, והיא הייתה מסייעת במסגרת מסוימת ששייכת למערכות אחרות של השקפה, למצבים כאלה. היא הייתה יחד עם עוד מספר בנות, באות לעתים קרובות מאוד לסייע לבני שליטה, וכמו כן לאשתו, קלתי שתחיה, להתמודד עם האתגר הזה שהקדוש ברוך הוא הציב בפניהם בצורת המחלה של הילדה שלהם, הנכדה שלי, ששמה, כפי שאמרתי, רחל בלומה, עליה השלום. והדברים נמשכו תקופות של חודשים, יותר מכך שהיא סייעה, וכנראה תוך כדי סיוע היא הבחינה בצורת חיים שהיא לא הורגלה לה, ובפרט בהתייחסות מאוד גבוהה לנושא של המחלה של התינוקת, באופן שלא מצוי, והיא התפעלה מאוד באיזה אמונה, באיזה ביטחון, באיזה אפילו, אפשר לומר, ודאי לא עצב, איזה מין שמחה של אתגר. הם מחזקים את עצמם, את הסובב, זוגות נוספים שהיו במחלקה הזו של המטולוגיה ילדים בהדסה עין כרם. והיא כנראה תוך כדי סיוע, עזרה, הושטת יד, מאוד מאוד התפעלה מכך. והיא הייתה נתונה במין קונפליקט, מהי צורת החיים הנכונה? מה השם אלוקיך שואל מאימך? היא גדלה בבית שבאופן כללי אפשר לקרוא לו מערכת דתית לאומית, ששם היא ראתה צורה שונה קצת מבחינת הנושא שנוגע לשלמות הדבקות ביעד האלוקי, ביעד התורני, בכל מה שנוגע לאתגר חד משמעי להתקרב לבורא, וזו מטרת החיים ותו לא מידי. לא אתגרים כלכליים, לא אתגרים קרייריסטיים, לא אתגרים נהנתניים, לא אתגרים בעולם החומר. לא נזירים אנחנו, אבל משתמשים בענייני העולם הזה כאמצעי וככלי כדי למלא את תפקידנו בעולמנו, לקדש שם שמיים, לפרסם את שמו יתברך בעולם, בעצם הסטנדרטים ההתנהגותיים שלנו בנושאים של מידות טובות, דקדוק הלכה, חסד, יראת שמיים, המון המון אמונה וביטחון. המקום שהיא באה ממנו הביא אותה למין סוגים של התנדבויות במקומות שיש בהם גם סיכון רוחני, בעקבות החשפות לאינטרנט, החשפות לסגנונות של חברה מעורבת שמביאה איתה הרבה פיתויים, אבל הדבר הזה גרם לה קונפליקט, התלבטות, האם אני בכביש הנכון, האם כך צריך לחיות, האם זה רצון השם שהביא אותי לעולם, נתן לי את המוח, את הלב, את הכבד, את התוספתן, את ה-120,000 קילומטר אורך של כלי דם, של ורידים וורידונים, עורקים ועורקיקים, נימים ונימונים, לחץ דם מבוסת ומאוזן של 120/80, אין לי שום טרומבוזה, אין לי צורך בדיאליזה, ובפרט נתן לי מעבר לגוף הזה שהוא המכונה שלא תאמן, נתן לי גם נפש, רוח, נשמה, שכל. צירף אותי לעם הנצח, אני שייכת לאשר בחר בנו מכל העמים. האם זו צורה של החיים שהורגלתי בה בחברה מעורבת, חברה שיש לה נגישות רבה מאוד לכל דבר חילוני, לכל סוגי אנשים, כולל אלה שמתעלמים מהמחיה אותם, מהבורא שמהווה אותם. וכאן היא נפגשה בצורת חיים שונה, שמלאה בהארת פנים, קירוב, חייכנות, סימפתיה, יחד עם זה דבקות בכל דקדוק הלכה אפשרי, קיום שמירת שבת כדת וכדין, עידוד הילדה באמצעים של המון המון חום, אהבה, אמונה וביטחון. הילדה נמשכה לעתים קרובות לבוא לבית הכנסת של בית החולים, סיימה את חייה לא לפני שהיא נשקה את הפרוכת, ואמרה מילות אמונה, ילדה רכה, נכדתי זאת, רחל בלומה עליה השלום. ולאחר שנפטרה אותה ילדה, הייתה הלוויה. הלוויה הייתה באותו יום, בשעה 11:30 בלילה, הלוויה קטנה של משתתפים ששמעו את זה לפני שעה, שעתיים, והצטרפו ונעמדו שם בבית ההלוויות שמגר בירושלים. והיא מספרת העדן הזו, שהיא כמובן קיבלה את ההודעה, נוכחה בהלוויה, ואז החליטה בהחלטה מוחלטת לשנות את אורח חייה ולהירשם למחרת ההלוויה באחד הסמינרים הידועים בדרום הארץ, שמחזקים מאוד בנות גם מהסוג הזה, מביאים אותם באמת להשקפת אמת וניהול חיי קדושה וטהרה, חיי תורה מלאים ללא פשרות. היא סיפרה שהיא שמעה את ההספד המרטיט של האבא, בני שיחיה, איך שהוא דיבר נפרד מביתו, הודה לקדוש ברוך הוא על הזכות שהייתה לו להיקבל את המתנה היקרה הזו לארבע וחצי שנים. אפילו הוא התוודה על כך שהוא לא מספיק הודה כשהוא קיבל אותה לפני ארבע וחצי שנים. היא זיקתה את כולם, כולל השכנות, כולל הידידות, כולל המעגלים השונים, במצוות אין ספור של חסד, נתינה, בזכות אותה רחל בלומה. היא זיקתה ציבור רחב מאוד בכוח ההתחברות לקדוש ברוך הוא בתפילה על אותה רחל בלומה, בת מאיה מליה. והיא גרמה להמון המון אנשים תכלית בעולם, התקרבות אל השורש. הוא הודה והתוודה על כך שבאותו מבנה כנראה שבו נמצאת המחלקה ההמטולוגית של המחלות הקשות הללו, באותו מבנה נמצאת מחלקת היולדות. והוא היה צופה מדי פעם מהקומה שהוא נמצא בה ליד ילדתו החולה, על זוגות צעירים שבאים לקבל תינוק או תינוקת חדשה לעולם, ונמצאים ערב המזל טוב. הוא נזכר שהוא עצמו בא עם אשתו לקבל את אותה רחל בלומה לפני 3.5-4 שנים, והתוודה על כך מול הילדה המנוחה, שאולי הוא לא הודה מספיק לבורא על כך שהוא קיבל אותה. זה לא מן הראוי להתלונן על הלקיחה ולא להודות על הנתינה. יש משפט שאומרים באותו מעמד, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. צריך להודות על השם נתן באותה רמה. לא רק להתלונן למה לקחת. וכי הבורא חטא ממישהו מבני העולם הזה חוזה על תפקוד לב ל-120 שנה, ללא שום בעיות של סתימות, מסתמים, קצב. וכי הבורא חטא על חוזה לתפקוד תקין של כליות, ללא שום צורך בדיאליזה. וכי מישהו מאיתנו שילם שקל או אגורה על תפקוד לבלב תקין ללא צורך בזריקות אינסולין? הבורא התחייב למישהו לתת לו תפקודי לבלב ל-120 שנה? האם הבורא חתם חוזה עם מישהו לתת לו תפקודי רגליים, כולל סחוס, כולל עצמות, ל-120 שנה, שיכולים לבוא אליו בטענה למה אתה לא נותן את זה בשיא התוקף גם בגיל כזה וכזה? כל מה שיש לנו זה הכל מתנת חינם. פשוט קיבלנו מתנה, מכונה ששווה עשרות 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 מיליונים, שלא תאמן בחוכמתה. וברגע שקורה משהו קטן, הוא מתחיל להתלונן על השם יזעף ליבו. אז הבן שלי, שיהיה בריא, ביקש מחילה מהבורא, שאולי הוא לא הודע לו מספיק, כשהוא קיבל את התינוקת הטהורה הזו בשם רחל בלומה. אז הוא לפחות מנצל את הסיטואציה עכשיו, תזיין תוות, תשעין וו, להודות על הקבלה של מתנה כזאת יקרה, נשמה כזאת טהורה. וכאן הוא פירט כמה ההתנהגויות שלימדו על טהרת נפשה. מי יודע, אולי הייתה איזה גלגול, איזה תיקון של צדקת גדולה שבאה פה להשלמת 4.5 שנים. ובהשלמה זו הגיעה הנשמה הזו אל תיקונה המלא בעולם העליון, בגן עדן. ועדן זו שמעה וליבה הזדעזע. התרומם, לאחר מכן היא גם שמעה את דבריי כסבא של אותה תהורה, על הזכות הגדולה, על הרוממות שעפפה את כל מי שנתן יד, נסע כתף לסייע לה, והעלה העליתי על נס את התעלות הרוחנית העצומה שאותה רחל בלומה גרמה להורים שלה בהיצמדות אליה יומם ולילה, ועשרות אם לא מאות נסיעות ביום ובלילה לבית החולים לאור החמרה במצב וחזרה, והיותם בהיקון בכל מצב, זיכוי של עשרות עשרות איש ברמת שלמה ומסביב. היום הוקם בשבילה גמח על שמה של עשרות לבתי חולים שזכו ליטול חלק בקופת צדקה הזו שזיקתה מאות אנשים בהתקדשות, התארות והתרוממות. כנראה שאותה עדן לא רגילה הייתה לשמוע התייחסויות כאלה. בפרט שהיא חוותה והכירה את הרחל בלומה הזו באותם זמנים שהיא הייתה מסייעת. זה גמל בליבה את ההחלטה באופן סופי ומוחלט לגשת למחרת, להירשם בדרום באותה עיירה, באותו סמינר מפורסם, ולשנות את הדרך לחלוטין. אכן כך היא עשתה, למחרת ביום י' ז', זה היה השידור של שבוע שעבר, י' ז' בשבט, אבל 3 שנים קודם, היא החליטה למחרת ההלוויה בתשע"ו, להירשם באותו סמינר, והיא כבת 18, אולי 19, 18 וחצי, התקבלה למקום, ובאמת למדה שם בחשק רב, במעמל רב, התעלתה, התרוממה, ולאחר כשנתיים וחצי התארסה עם בחור מישיבה מפורסמת למתחזקים בשכונת בית וגן בירושלים, וכל אותם שנתיים וחצי היא הרגישה צורך לדווח לאימא של הנכדה המנוחה, הקלתי, על השינוי שנעשה בה כתוצאה מכל מה שהיא חוותה בהתנהגות שלהם, בלוויה, על האושר שמציף אותה בדרך האמיתית של ללא פשרות, ללא ספקות, אין שמחה כהתרת הספקות, אבל משום מה היא התביישה, היו לה מעצורים, אני גם באתי מדי פעם לדבר שם במקום שהיא לומדת בו, גם שם היא התביישה להציג את עצמה, אבל הגיע הרגע שבו כבר היא לא יכלה לעצור את רגשותיה, ותחושת ההודעה, תחושת הכרת הטוב, והיה זה ביום חתונתה. היא התחתנה לפני שבוע ויום, כלומר 8 ימים ביום שני שעבר, תזיין תוות, בשכונת בית וגן, בשנת תשע"ט, כן, לפני כ8 ימים, והחליטה שהיום היא חייבת לשבור את המחיצות הללו, ולהזמין את האימא של רחל בלומה לחתונה. זה היום שבו היא משלימה את מעגל רווקותה ונכנסת לעולם של בניין משפחה קדושה ותאורה של תורה בישראל. ואכן הגיע הטלפון הזה בשעות הצהריים או לפני הצהריים, ולאחר שהיא סיפרה להפתעת קלתי באופן מוחלט מכל הסיפור, עברו 3 שנים מהפטירה, 4-5 שנים מכל ההתמודדות, גם היה קשה לה להיזכר בדיוק מי זאת אותה בת מאותה קבוצה, אבל כמובן שהיא אמרה שהיא תופיע לחתונה, ובסוף הטלפון אומרת הקלה שלי, האמא השקולה לאותה ילדה תאורה, עדן, האם את יודעת מה התאריך היום? היא אומרת, כן, מה? היום תזיין תוות, תשע"ט, זה יום החתונה שלי, אני הולכת לחופה בעוד כמה שעות. כן, אבל את יודעת שביום הזה יש עוד איזשהו אירוע מסוים שהיה? לא. היום זה יום היורצייט של אותה תינוקת. היום זה יום היורצייט של אותה ילדה שבגינה שינית את חייך. הלם מוחלט בטלפון, דיממת הלכות של קרוב ל2 דקות. היום? לא ידעתי. עדן לא אשמה את היורצייט של אותה ילדה טהורה. היא לא תהיה כזאת בלוח שנה שלה או ביומן שלה. ואומרת האימא השקולה, כן, אנחנו היינו על הקבר שלה לפני 30 דקות, ואני שומעת ממך שהיום, ביום היורצייט של אותה ילדה ששינתה את חייך, שבגללה שינית את חייך, קיבלת מסר מגן עדן, שאכן דרכך אמיתית, שאכן היא שמחה בשמחתך, וביום שהיא עלתה בסערה השמיימה לפני 3 שנים, הצלחת לגבש את השינוי, להשלים את המעגל, ואכן להגיע ליום הכלולות, ליום השמח ביותר שבו את מקימה את התשתית, לבית שבעזרת השם יהיו לו פירות ופירי פירות של תורה, שמתחבר ל-3,331 שנים של עם, שהולך באותה דרך, למרות כל המפריעים, למרות כל המבלבלים, למרות כל הניסיונות. כמובן שההתרגשות הייתה גואה עד לשמיים. הרוממות הייתה בפסקתה. ואכן, באותו ערב, בני וקלתי שהחיו, נסעו, שוחחו עם הקלה, שוחחו עם הורי הקלה, שמחו בשמחתה, והמשפחה הזו, הנוספת של הקלה עדן ובעלה אהרון, יצאו לדרך להקמת עוד נדבך בשרשרת הדורות הנצחית של עמו, מייצגיו של הקדוש ברוך הוא בעולם. רבותיי, הסיפור הזה הוא סיפור שיש בו כמה מרכיבים שהם באמת אלוקיים, שיש בהם את אותם גרעינים שלמדנו מהשורשים של חומש שמות. אני רוצה להסביר זאת. חומש שמות מגדיר אותו רבינו הרמב"ן בשם כולל, ספר הגלות והגאולה. הספר הזה, שמות החומש השני בחמישה חומשי תורה, מוגדר על ידי רבינו, גדולי גדולי הראשונים בעם ישראל, בהקדמתו לחומש, ספר הגלות והגאולה. לפי שהוא מתאר את הגלות של עם ישראל, איך שהיא החלה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. כפי שמסברים המפרשים, לא כתוב ואלה שמות בני ישראל אשר באו. הבאים הם תמיד דאגו להרגיש שהם לא חלק אינטגרלי מהמצריות ומהמצרים. הם שייכים לעם עברי של אברהם, יצחק ויעקב, לוי, קהת, עמרם, משה. הם שייכים לקבוצה אחרת נבדלת, שאיננה נעשית מודרנית ומשלמת מיסים להשתלבות בחברה הנוכרית. היא שומרת על ייחודיותה, ולכן את הכוח הזה ישרישו יעקב ויוסף. ואלה שמות בני ישראל אשר באו לא נאמר. פעם הם באו, עכשיו הם אזרחים, לא, לא. הבאים ישרש יעקב, זה הלשון של ההפטרה לפרשת שמות. יעקב אבינו ישריש, ישריש, זה היה וורד שתמיד אמר חמי הגאון הרב אליהו ברוידה, זצ"ל, הסבא רבא של אותה רחל בלומה עליה השלום, שהיה הרב הראשי של השכונות מעבר לירקון בתל אביב, תמיד שהגיע לפרשת בו, היה חוזר ומשריש את המילים האלה, הבאים ולא אשר באו, ומחבר זאת למילים הראשונות של ההפטרה של פרשת שמות, הבאים ישרש יעקב, אז יציץ ופרח ישראל. יעקב אבינו ישריש ביוסף, ומשם לכל כלל ישראל, אל תתאזרחו בנו ארץ נוכריה. תזכירו לעצמכם בכל מצב שאתם לא גרים כאן כתושבים שבאו להשתקע. אתם בגדר גרים, שלא ירד יעקב להשתקע במצרים, אלא לגור, כלומר להיות גר, גר זר שמצפה לגאולתו. לא להסכים עם הגלות, לא להשתקע בכוחות ששאבו את תסמיני הגלות, כמו אינטרנט, כל מערכות הסמארטפונים. לא נשתקע במערכות הגלות האירופאיות או האמריקניות. אנחנו שומרים על ההבדלה ועל הבידול, לא רוצים להתחבר לתרבות המצרית, המערבית, האמריקאית, באמצעות לוויינים, כבלים, אנטנות, כל מערכות התקשורת. אנחנו לבדד, 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 לבדד. ואת זה ישריש יעקב, והרחיב זאת בבחינת בית יעקב אש ובית יוסף להבה, על ידי יוסף הצדיק, שהיה חי 93 שנה במצרים. 93 שנה, לא פחות, במקום התמה ביותר. מגיל 17, שהוא נמכר וירד מצרימה, עד 110 עד סוף ימיו. זה מספיק זמן כדי להתאזרח, להפך למודרני, להפך לבין המקום, ובפרט שאין לו שם שטיבלך ובתי מדרש וישיבות וגדולי ישראל, אין לו. הוא ילד זרוק, נמכר יחיד למקום תמה, בשיא יופיו, בשיא כוחו. מה ימנע בעדו מלהשתלב, ובפרט כשהוא נהיה בצמרת השלטון המצרי? באופן טבעי, אדם רוצה לשלם מיסים לחברה, להתערבב איתם, להיות חלק אינטגרלי מהם, למען קידום נוסף וקידום נוסף ופופולריות בציבור. לא שילם שום מחיר. את האלוקים אני ירא, שם שמיים שגור בפיו. זה לא פופולרי לומר את זה לפרעו, פרעו מפרגן לו ואומר לו, איי איי יוסף, אין נבון וחכם כמוך. אז למה שלא יקבל את הפרגון הזה? בפרט שזה יכול לגרום לו גם לשחרור, לא לשעה או שעתיים מהבית סוהר של הבור, אלא אולי לשבוע, אולי אם צחן בעיניו. לא, הוא מיד מסלק מעצמו את הפרגון ואומר, בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה. זה לא אני, מה אני פה? אלוקים מגלה לך מה הוא עומד לעשות עם ארץ מצרים, עם המעצמה האדירה הזו בשנים הקרובות. שבע שני סוב, אבל לאחר מכן שבע שני רעב. לכאורה באמת תימה, יוסף, מה? מפרגנים לך כזה קומפלימנט? אתה בכזה מצב ירוד, נער עברי בבית סוהר, תפרו לך תיק שמעולם לא היה, רקמו נגדך עלילה. תנצל את הקומפלימנט, תנסה להיות יותר פתוח, מודרני, משתלב, תנסה למצוא חן ביניהם, תחניף, תתרפס, תתערבב קצת. לא. הוא שייך לאברהם, סבא רבא שלו, יצחק, סבא שלו, ויעקב, אבא שלו. הוא לא הפסיד מזה מאומה. הוא התמנה להיות מלך. בגיל 30, היה מלך בקדנציה הארוכה ביותר בהיסטוריה האנושית, כפי שרבנו עובדיה ספורנו כותב בפירושו על התורה, במשך 80 שנה, שלטון יציב, ללא משברים קואליציוניים וללא שום בחירות חדשות. 80 שנה יוסף מלך במצרים. האם הוא ידרדר קצת? האם הוא גידל את בלוריתו? האם הוא אולי שינה את לבושו קצת? האם הוא קצת למד את שפת המקום, את תרבות המקום, המקום הפרוץ ביותר בעולם? נאמר על מצרים שהיא ארץ של זרמת סוסים זרמתם ובשר חמורים בשרם. ערוות הארץ. האם הוא למד מהם משהו? לא רק שהוא לא למד, אלא הוא עוד נהיה יותר קדוש, כפי שהכתוב בורא העולם מעיד עליו, ויוסף היה במצרים. הוא יוסף בגיל 30, אותו יוסף בגיל 50, 70, 90, 100, ומהווה סמל לקדושה בעם ישראל, עד שמידת הקדושה שנקראת מידת יסוד, קרויה על שמו של יוסף, ועד כדי כך שימי השובבים, שובבים זה ימים שבהם מתחזקים בקדושה, שובו בנים שובבים מהמשובות נאורים, והם ראשי התיבות של הפרשיות הראשונות בחומש שמות שעוסקות ביציאה מהכוחות הרעים המצריים הללו, שובבים תת, השנה הזו שזו שנה מעוברת. ראשי תיבות של המילים שובבים, שין וב, שמות וערה, בית בית, בו בשלח, יוד מם, יתרו משפטים, תת, תרומה תצווה. פרשיות שמות וערה, בו בשלח, יתרו משפטים, תרומה תצווה. הפרשיות שעוסקות בהתנתקות מהמצריות התמאה הזו, קבלת התורה בפרשת יתרו משפטים, וההתקדשות המוחלטת באמצעות השגחתו התברך במשכן, במדבר, כשענן השם על המשכן יומם ואשתיה לילה בו. זה הזמן שבכל שנה ושנה סגולתו חוזרת, כפי שהרעיש רבינו הארי הקדוש, לחזק את נושא הקדושה בימים האלה, בשבועות האלה, שבכל תפוצות ישראל מתחדשים שיעורי תורה בהלכות טהרה, בהלכות טהרת הבית. שיעורי תורה של באמת מרקם גדול וענק של אנשים. קיבלתי מכתב מיהודי צדיק, הרב הלל ורטהיימר, ראש מכון תורת הבית, בנשיאותו ובפיקוחו האישי של הגאון הגדול, הרב משה שאול קליין שליטה, שהשם ישלח לו חיזוק ורפואה שלמה, על פתיחת שיעורי תורה בכל רחבי ארץ ישראל, חינם אין כסף לכל קבוצה שתבקש להתחזק, בפרט בשבועות הללו של יציאה מהמצריות, בכל נושא הצניעות, הקדושה, הטהרה, הלכות טהרה, הלכות ייחוד, כל מה שנוגע לחיזוק מערכת הקדושה. זה הזמן שלפנות אל מכון טהרת הבית בנשיאותו של ידידי הרב הגאון רב הלל ורטהיימר מבני ברק כדי לחזק את הנושא הזה. ואין ספק שיוסף הצדיק ב-93 שנים במצרים גיבש כוח שהונחל אצל כל עם ישראל, וכפי שרבינו הבית הלוי, רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בעל הבית הלוי, הרב של בריסק, הדגיש בפירושו לפרשת שמות, שהוא גרם לכך, יוסף הצדיק, בהתבדלות הזו, לכך שבנות ישראל במצרים, בצניעותם ובשמירת כבודן, גרמו לגאולה הגדולה שכולנו כרגע, כל המאזינים בארץ ובחוץ לארץ, כל הבתים היהודיים ניזונים מהעמל שלהם וחיים כיהודים באושר ובשמחה, כ בנים לעם הנצח. זה הכל בזכות אותם נשים צדקניות שבגינן נגאלו ישראל במצרים, ובגינם יגאלו, נגאל בקרוב ממש. אנחנו כבר היום ב-ה-אלפים, תפשין, עין תת, 5779 לבריאת העולם, כף דלד בטבת, סוף האלף השישי. מי לא מרגיש את הזעזועים, את ההתמודדויות הכלל עולמיות, כלל ארציות, כלל ישראליות, כלל יהודיות, וגם באופן אינדיבידואלי פרטני, אין כמעט משפחה שאין לה את הניסיונות שלה, בעיקר ברוחניות, עם אתגרים רוחניים קשים שהעולם הגוי והחילוני מעמיד בפנינו, עם כל המערבבים למיניהם שמערבבים חצי חילון, רבע חילון, שלושת רבי חילון, שמינית חילון, עם שבע שמיניות חרדיות, הערבובים השונים שלא מאפשרים להיות בבחינת כולו להשם ודבקות מוחלטת בתורת ישראל, ללא שום עיכולים ופשרנויות. זה יוסף, ויוסף הזה היה השופר, היה המוציא לאור, המשפריץ, המתיז של האש של אביו יעקב אבינו. על זה נאמר בפסוק, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להווה, ובית עשיו לקש, ובערו יחדיו. יעקב הדליק את אש השם על ידי התורה והאמת שבו, נתן ליוסף את ההדרכות הברורות שנים כשהוא לימד אותו תורה. ויוסף קיים זאת, המחיש זאת, הדגים והפעיל את כל הכוח בהכשרת הקרקע לכך שעם ישראל בגלות המצרית יהיה איתן וחזק לגרום לתשתית איתנה להקמת עם השם. וזה השלב הראשון. הבאים ישרש יעקב. יעקב אבינו ישריש את התחושה שעכשיו באת, אל תשתקע פה, אל תשלם מיסים למודרנה, לא מס הכנסה ולא מס ערך מוסף, אל תתרפס ואל תגדל בלורית ואל תצמיד בגד, אל תשלם מיסים למצוא חן בעיני כוחות אחרים, שונים, רעים, מופקרים וכו'. תהיה דבק בעמדת אבותיך ואבות אבותיך, קיים בעצמך את הפסוק, צאי לך בעקבי הצון, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. ואכן, זה קרה, ועם ישראל ירד לגלות. הגלות הייתה קשה מאוד, אבל הגיע זמן הגאולה, והגאולה הזו שהרמב"ן קורא לספר שמות, ספר הגלות והגאולה, מורכבת משלושה פרטים, שלושה מרכיבי יסוד. המרכיב הראשון, ההתנתקות מהמצריות. זה נמשך בפרשת שמות. השבת הבאה עלינו לטובה, שבת מברכים חודש שבט וערה, שבע מכות. שבת לאחר מכן, פרשת בו, כגמטריה של בו, שלוש מכות נוספות, ופרשת בשלח, שירת הים, קריאת ים סוף. ארבע פרשיות אלה, ההתנתקות מהמצריות, זה שלב ראשון בכל גאולת אדם. תצא מהסמארטפון. תצא מההשתעבדויות של גורמים זרים שהשתלטו על חייך. תצא מהפרעונים. פה רע זה המילה פרעו. כך אומר הזוהר. אותיות חיצוניות של המילה פה, פרעו, פה, ה. אותיות פנימיות של המילה פרעו, רע. קודם כלל ישראל יוצא מהשיבודים שגורמים לו לא לחוות ולא לחיות את מה שנשמתו רוצה, אלא לשלם מיסים לחברה, קודים לא נכונים, קודים שמקורם בגלות, ואנחנו לא רוצים להיות גלותיים, אלא רוצים להיות אנשי ארץ הקודש, ארצם של אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה. אנחנו רוצים להיות בארץ הקודש, לא לאמץ תרבויות גלותיות שבאות מאנגליה, מצרפת, מגרמניה, מארצות הברית, מרוסיה. אחרים הם גלותיים, למרות שהם קוראים לעצמם לא כאלה. הם הגלותיים האמיתיים שמאמצים כל המצאה גלותית שבאה מהגויים. לנו יש תרבות יהודית של 3,331 שנה. אנחנו רוצים להמשיך אותה. אנחנו רוצים להיות גאים בה. והשלב הראשון של הגאולה בספר הגלות והגאולה הוא ההתנתקות מהמצריות, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. עבדי הם ולא עבדים לעבדים, אומר הבורא. אי אפשר להיות עבד השם כשמשלמים מיסים גבוהים וחיים לפי סטנדרטים גלותיים שמקובלים באוסטרליה או בפריז או בלונדון. לי יש את התרבות של רבי עקיבא, רבי טרפון, החזון איש ותרבותו של הרב הבבא סאלי. היא יותר מושכת אותי, יותר מרוממת אותי, יותר ממצה את רצון עצמיותי ונשמתי. אינני משלם מיסים לפרעונים ולמיצרים למיניהם. זה שלב א' להתקדם אל היעד. השלב השני, אומר הרמב"ן, זה מתן תורה בפרשת יתרו משפטים. היציאה ממצרים הייתה כדי ליישם את הסטנדרטים האלוקיים שמפורשים בתורה. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, כוח התורה, תרי"ג מצוות. התכלית של כל ההתנתקות מהמצריות הייתה כדי להגיע אל אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, מיישם את רצון רמח איבריו הרוחניים ושסה גידיו הרוחניים, על ידי מילוים בכוח המצווה שמכוונת כנגד אותו איבר, וזה המיצוי של תחושת הסיפוק הפנימית האמיתית הנצחית. זה שלב ב' שהוא העיקרי. השלב השלישי הוא תרומה תצווה. אותה תורה, כשמשוחררים מעול זרים, ממחויבויות של הרגלים פסולים, נמצאת במעטפת של ענני כבוד, של משכן, של גילוי שכינה. הרמב"ן קורא לזה לחזור למעלת אבותינו, ואז נחשבו להיות גאולים כששכינת השם עלי אוהליהם. הייתה תקלה קשה מאוד בפרשת כי תישא, חטא העגל שהיה משנה את פני ההיסטוריה. אלמלא חטא העגל היינו נמצאים היום במצב של גאולה מוחלטת, אדם הראשון לפני החטא, ללא מוות, ללא משיבוד מלכויות, ללא יצר הרך פנימי, וכן ללא שכחה, כך אומרת הגמרא במסכת העירובין בדף נון דלת. אלמלא חטא העגל היינו במצב של חירות ממלאך המוות, חירות מיצר הרע, חירות משיבוד מלכויות וחירות משכחה. היינו אמורים להגיע למצב של תיקון מוחלט לאחר 2448 שנה, כשהגענו למרגלות הר סיני, באותו שבת זין סיוון של אותה שנה. אבל לצערנו 40 יום לאחר מכן ביוד זין בתמוז היה חטא העגל ששינה את פני העולם. על זה נאמר הפסוק, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם. אומר הקדוש ברוך הוא, חשבתי שזהו זה, הגעתם למצב של בני עליון, של בני על מוות. אבל אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תיפולו. חטא העגל היה מהדורה בטרה של חטא עץ הדעת, חזר יצר הרע למקומו. חזרו הדברים הלא טובים למקומם, אמנם לא ממש באותה עוצמה, ולא כאן המקום לפרט את זה, אבל בכל אופן זה חזר, ועלינו לתקן ולתקן, ואנחנו כבר מתקנים ועוסקים בתיקון הזה כ-3,330 שנה. והחטא הזה עבר תיקון, עבר מחילה, עלה משה רבינו לבורא התברך לפעמיים 40 יום, עד שהוא ירד ביום הכיפורים של 2449 עם המסר של ויומר השם, סלחתי כי דבריך, הביא איתו את היוד ג' מידות של רחמים. הייתה שמחה גדולה בכך שעם ישראל נתבשר בויקל משה את כל הדעת בני ישראל, בהתחדשות הקשר והידידות בין הבורא לעם ישראל בציווי מלאכת המשכן. ואכן בתתוו בתשרי, באותו שנה, אותה שנה 2449, החלו את מלאכת המשכן במשך 70 יום. מתתוו בתשרי, שלכן חוגגים את חג הסוכות בגלל שיבת ענני הכבוד שהסתלקו עם חטא העגל בי"ז תמוז ושבו בתתוו בתשרי, והשלימו את מלאכת המשכן בזריזות עצומה, בהתנדבות שאין לה קצה. היו חייבים לעשות דבר היסטורי, לא לגייס תרומות בשיטות לא קונבנציונליות, אלא לפרסם ברבים שיפסיקו את התרומות, משום שיש יותר מדי, מרבים העם להביא מידי העבודה, ויקלה העם מהביא, העם מרוב התלהבות, תרם זהב, כסף, נחושת, תכלת, וארגמן, תולעת שני, ושש, ועיזים, ואורות אלים מאודמים, ואורות חשים, ועצי שיטים, שמן למאור, בסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים, אבני שועם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. תרמו ותרמו בכמויות ענק מרוב שמחה שהבורא חידש איתם את הקשר ורוצה לשכון בינותם, והיו צריכים לעשות פרסומות אדירים וקמפיין אדיר כדי להפסיק את התרומות. ואכן בנו ב-70 יום, מתתוו בתשרי עד כ"ה בכסלו חנוכה, השלימו את מלאכת המשכן. הבורא אמר להם לא להקים אותו עכשיו, למרות שהמשכן כבר היה מוכן להקמה, הועיל והבורא המתין לחודש שנולד בו עמוד העבודה, עמוד הקורבנות, הראשון שהקריב את חייו למען רצון השם, יצחק אבינו שנולד בראש חודש ניסן, אז המשכן עמד סגור בהמשך כסלב, טבת, שבט אדר, ובראש חודש ניסן, ראש חודש ניסן כבר הוקם המשכן, ואז הושלם ספר שמות, כי ענן השם על המשכן יומם וישתיה לילה בו להעיר יומם ולילה. זה המצב שעם ישראל נחשב להיות בגאולה שלמה. התנתקות ממצריות, אני לא משועבד לסטנדרטים זרים, אני יכול לקיים את מה שאני רוצה. יש לי יעד ברור של תורה ומצוות ודבקות בבורא באמצעותם. עם ענן השם בעונג הכי גבוה שיכול להיות בקרבת אלוקים, ואני קרבת אלוקים לי טוב. כי מדומני שבסיפור הזה של רחל בלומה, נכדתי עליה השלום, שמלאו 3 שנים להסתלקותה לפני 8 ימים, בת 4.5, עם הסיפור של עדן שהתחתנה לפני 8 ימים, שבגלל אותה רחל, היא מצאה את דרך האמת, והשם יברך את ביתה בהרבה סייעתא דשמיא, יש בסיפור הזה גם את המרכיב של ההתנתקות מהמצריות, מהדרך הלא נכונה, מהדרך החתחתים, המעורבבת של פסיכה על שתי הסעיפים שאליהו הנביא צעק עליה, התנתקה מכך בזכות אותה רחל בלומה, הגעה לדרך האמת באותו סמינר קדוש בדרום, שבו היא העמידה את התשתית לבניינה, וכן התשתית שלו, של אותו אהרון, עדן לשעבר גם כן, שבנה את ביתו על, עם תשתית חזקה שהוא בנה באותה ישיבה בבית וגן, והקמת הבית ששכינת השם חופפת עליהם, זה השלב השלישי של פרשיות תרומה תצווה ויקל פקודי. אשרינו שזכינו גם בזמננו לראות כאלה גילויים אלוקיים למי שקצת מתבונן, ניקח זאת לחיזוק ולרוממות, נאחל מזל טוב לזוג הזה, עדן ועדן, עדן ואהרון, וכמו כן חיזוק לכל בני המשפחה בישועות, שמחות וציפייה דרוכה לראות עוד השנה, ושנזכה זאת במידת הרחמים לראות בגאולת ישראל השלמה, בשמחה ובטוב לבב במידת הרחמים, אמן ואמן. שלום וערב טוב לכל המאזינים.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.